אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כל כבודה עם הניה שוחט.
כבודה, שלום, שלום, אני הניה שוחט איתכם עד השעה 11, מה שלומכם, מה שלומכן. היום יום חמישי בשבוע, י"ד באלול, 31 לאוגוסט, מסיימים את אוגוסט בבשורות עצובות. באתי לפה בדרך לרדיו, ואני פותחת הרדיו בדרך לרדיו, ושומעת על פיגוע דריסה בצומת מכבים, שלושה פצועים, אחד מהם אנוש. שולחת תפילות, והלב שלי איתם, והלב שלי עם עם ישראל. ולא לא רוצה להסכים ולא רוצה להתרגל או להיות אדישה לפיגועים שקורים פה על, ברצף כל כך כואב וקשה. וכמו שאני תמיד אומרת, פיגוע פוגע פעם אחת בנפגעים ופעם שנייה באנשים שחוו טראומה כלשהי בהקשר הזה בעבר, הקרוב, הרחוק, והמעגלים כל כך גדולים. וזה תמיד מורכב גם לבוא ולהגיש תוכנית בצל של חדשות כאלה. אנחנו כמובן נעדכן אם יהיו עדכונים חשובים, אבל בינתיים ננסה להעביר את השעה הקרובה בחיזוק ובחיבור ובתחושת אלול וראש השנה עוד שבועיים. כן, כן, ראש השנה עוד שבועיים, אני יודעת שאנחנו מדחיקים את זה. נאחל בהצלחה לילדים שמתחילים מחר. היום זה היום האחרון, ואני יודעת שכל יום בימות האוגוסט האחרונים מרגיש כמו נצח. וזהו, אז זהו, אז זה נגמר היום בעזרת השם. אצלי התחילו כבר ביום שלישי, ברוך השם, חסד השם, ופתאום אני מעריכה את השקט. הנה, יש פה גם שקט בשידור, אז שומעים רק אותי מתנשפת. האמת היא שרציתי לשתף אתכם בפוסט שקראתי השבוע, מאוד מאוד מרגש, בעמוד של הצינור. והוא נורא התחבר לי עם הסיפור הזה של, של תשובה, של איך אנחנו דנים את עצמנו, איך אפשר להסתכל על אותה סיטואציה ב, ב, במשקפיים שונות לחלוטין מצד אחד ומצד שני. כתבה אותו מישהי, בעצם היא לא הזדהתה בשם שלה, היא כתבה אותו בצורה אנונימית. וזה ממש תפס אותי. והמילים הראשונות שלו, לא ידעתי אפילו אם להכיר אותם בשידור אחרי מה שקרה פה הבוקר, אבל אני כן רוצה לקרוא ולשתף אתכם. מספרת מישהי שפשוט דרסה מישהו בטעות לפני המון המון שנים, וככה היא כותבת. דרסתי מישהו בכביש, העפתי אותו באוויר במעבר חצייה באמצע הלילה ושמעתי את העדף מהאספלט כשהגוף שלו נחת. אני מתחננת לשמוע צרחות מהכיוון שלו, שאני נהג את זבל ושנשים לא יודעות לנהוג, אבל במקום זה אני שומעת משהו הרבה יותר מלחיץ, אני שומעת שקט. דרסתי אותו בכביש נטוש, אמצע הלילה, אין עדים, אני באה להיץ ולברוח, לא מאמינה שאני הולכת להיות מאלו שעושים תאונת פגע וברח. תמיד הייתי מתעצבנת שהייתי רואה חדשות, אבל אולי אני סתם מחמירה עם עצמי, אולי זה סתם פח אשפה או טן שדרסתי והכל בסדר. הדבר הכי נורא שיכול לקרות זה שאצטרך מחר לעשות שטיפה לאוטו, אני יכולה להרשות לעצמי לברוח בלי רגשות אשם. על מי אני עובדת? אני עדיין רואה אותו מהמראה. ואז היא מתקשרת לאמבולנט, מזמינה מד"א, וניגשת אליו. אני קצת מקצרת את הדברים, כי הפוסט הזה ארוך. והיא רואה שלצערה הרב זה באמת ילד בן 16, והיא מנסה לדבר איתו, והוא לא מגיב לה, והיא מזמינה מד"א. ואיזשהו כוח עליון גורם לה להתקשר למד"א, ולא להיעלם ולא לברוח ולא שום דבר. כמובן מגיע משטרה, מגיע מד"א, והיא אומרת להם, מה יהיה איתו, מה יהיה איתו? הם אומרים לה, אנחנו מרצים אותו לבית חולים, אנחנו מקווים שהוא יהיה בסדר, אבל אנחנו נעדכן אותך. והסיפור הזה קרה לפני, אני חושבת, 5-6 שנים, והיא מספרת שהיא באמת, כמובן, הגיעה משטרה ועצרה אותה, והיא גם ישבה בכלא חצי שנה. והיא מספרת שעברו 5 שנים אותה תאונה. ולבחור ש, הבחור שהיה שם מקורים גיא, והיום ברוך השם הוא בסדר גמור, הוא אחרי שיקום, הוא בריא לגמרי. ולפני כמה חודשים הוא יצר איתי קשר לראשונה, היא אומרת, והוא אמר לי משפט שהתקעקע לי בראש. נכון שכמעט לקחת לי את החיים, אבל באותה עמידה גם הצלת אותם, כי לא ברחת. זה קיבץ לי את הלב, היא אומרת, כי כנראה הוא היה לוקח את המילים שלו בחזרה, אם הוא היה יודע איך הרגשתי באותם רגעים. והדבר הזה נורא נורא נגע בי, כי אני אומרת, כמובן זה מקרה מאוד מאוד קיצוני, ורובנו ברוך השם לא נדרשים חז ושלום לדילמה הזו, אבל כמה פעמים בחיים אנחנו עוברים דברים, ואנחנו נוטים מאוד לשפוט עצמנו בחומרה, ולהגיד, מה? עשית פה משהו גרוע, איך אפשר בכלל לראות משהו טוב? אבל הוא בא ואמר לה, את הבן אדם היחיד שהיה באותו רגע ויכל גם להציל את הסיטואציה, וכמה פעמים בחיים אנחנו האנשים היחידים שנמצאים בסיטואציה ויכולים להגיד את המילה הטובה, לשפוך אור על הסיטואציה, להיות הבן אדם הטוב הזה, אפילו שאנחנו שופטים את עצמנו בחומרה, אפילו שאנחנו כביכול האנשים הלא טובים בסיטואציה, יש לנו אפשרות באותו רגע להפוך את הדין, להיות טובים יותר, להוסיף אור, להוסיף טוב. זהו, זה לא רק בהקשר של חודש אלול, חודש הרחמים, אלא בכלל, אני חושבת לכל סיטואציה בחיים, יש לנו בכל רגע ורגע הזדמנות להפוך את הדין, לשפר אותו, לעשות תשובה ממש במקום על משהו, ולהיות הבן אדם הטוב הזה בסיטואציה. זהו, נתחיל עם יוסף קרדונר, עם שיר למעלות. ונקווה לבשורות טובות. אנחנו איתכם עד השעה 11, אני רק אזכיר את המספר שלנו ל-SMS, עם 055-966-3991, 055-966-3991. נגיד תודה לדבורה גוטמן קיציס על העריכה, וללי צדוק על ההפקה, ולאלה ינאי דונוב על הביצוע הטכני. הנה, קשה לי לדבר.
כל כבודה עם הניה שוחט.
חזרתי אליכם, כותבת לי מאזינה יקרה שאתמול י' ג' באלול עברו 20 שנה לפיגוע בקפה הלל, שבו נהרגו נאוה אפלבאום וגם אבא שלה ביום חתונתה. זה שמות שקשה לשכוח, שמות ככה שנחרטים. ולא, אנחנו לא רוצים לחגוג ימים כאלה, זה הזכרה נכון, אבל זה פשוט מפחיד שהדברים האלה עוטפים אחד את השני. נגיד בוקר טוב לרב נחמיה שטיינברג, רב קהילת אוהל יצחק בירושלים, אחרי חופשה מאוד מאוד ארוכה.
בוקר טוב, לך ולכל המאזינות.
כן, סוג של בוקר טוב. זהו, פרשת כי תבוא. הרבה זמן לא דיברנו פרשת שבוע, אז אולי טוב לפתוח עם משהו הבוקר. קבל איזושהי כן. נחמה מהתורה.
אולי אנחנו נמצאים בפרשת שבוע של תוכחה ו... אולי באמת בנימה שפתחת, ביקורת התוכחה זה תמיד אירוע מורכב. אנחנו יודעים, כרב בכנסת אני יכול להגיד, אף אחד לא רוצה לקחת את העלייה של הכללות, ובסופו של דבר מי שלוקח אותה זה הבעל קורא, שמתנדב לקחת ולספוג את הדברים האלה. אבל מה שיפה באמת, כשמתבוננים בתוכחה, זה דווקא למצוא נקודות האור. יש איזה שהן נקודות אור שהקדוש ברוך הוא מחביא בתוך התוכחה, כי בתוכחה כל כך קשה, ויש כמה נקודות אור מעניינות. אני רוצה להצביע קודם כל דבר מעניין. אחד הפסוקים האחרונים בתוכחה אומר את הדבר הבא. ובגויים ההם, אחרי שהקדוש ברוך הוא יפיץ אותך בכל העמים וגלות קשה, ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגליך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני אפזר אתכם בגויים, וגם שם לא יהיה לך מנוחה. עכשיו, מצד אחד זה נתפס כמשהו נורא בעם ישראל חווה את זה, כשקוראים את התוכחה ומבינים מה עם ישראל עבר באמת בגלות, ויש מקומות מסוימים שזה עדיין רלוונטי, לא היה לנו מנוחה. אבל מצד שני, כשקוראים את הדבר הזה שלו, מגויים אלה לא תרגיע ולא יהיה לך מנוח, ואתה פותח בספר ויקרא את התוכחה הקודמת בחוקותיי, ושם כתוב על הארץ, והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם, פתאום אתה מבין שיש כאן איזשהו שידור מרתק, שכביכול יש את הארץ ויש את עם ישראל, והארץ כשעם ישראל לא עליה היא לא רגועה, והשימותי אני את הארץ ושממו עליה או איזכם היושבים בה, ועם ישראל כשהוא לא בארץ ישראל הוא לא רגוע. זאת אומרת, יש כאן מצד אחד איזשהו משהו נורא שעם ישראל לא רגוע איפה שנמצא, אבל יש כאן גם משהו רומנטי ויפה, שאומר שגם האדמה וגם העם, שהם לא נמצאים ביחד, הם פשוט לא מסתדרים, לא נוח להם. אז זה איזושהי, דווקא איזושהי נקודה ככה יפה שמתארת את המערכת היחסים שלנו, של עם ישראל, עם ארץ ישראל. עכשיו, אם יורשה לי, יש הסיומת של התוכחה, יש בה משהו קצת מתקה. מה הפסוק האחרון של התוכחה? וישיבך השם מצרים באוניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה, אף אחד לא רוצה לקנות אותך? אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל. איזה סיומת נוראית, שום נימה אופטימית, היינו מקווים שיהיה איזשהו happy end או משהו. ואגב, בחוקותיי, ציינו את התורתך ובחוקותיי, אנחנו רואים בסיומת, כתוב, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף גם זאת מיותם ארץ אויביהם לא מאספים, וזכרתי להם ברית ראשונים, והתורתך קודמת, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שבסוף יהיה טוב, וכאן, ימכרו אותנו למצרים, באוניות, לעבדים ושפחות, ואף אחד לא רוצה אפילו לקנות אותנו, כמו איזושהי סחורה פגומה. אלה דברי הברית, איך אפשר לסיים ככה? מי שמסיים את פרשת השבוע, במילים האלה באמת,
חוזר בעצב הביתה.
חוזר בעצב הביתה, מה התקווה שיש לנו? וכאן יש דבר יפהפה. כשאתה פותח את הפרשה הבאה, וכאן אני מבקש מכל המאזינות והמאזינים שישמרו את קריאת התורה השבוע, תחזיקו מעמד עד שבוע הבא, כי מה קורה בשבוע הבא בפרשת ניצבים? בפרשת ניצבים אנחנו לא שמים לב, יש את הסיומת של הפרשה שלנו, שם כתוב ככה. והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה שנתתי לפניך, מה שקראנו בשבוע של פרשת כי תבוא, ואז מה יקרה לך? והשבות האלה לבביך וכל הגויים אשר נכרחה השם אלוקיך, שם ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ואז שב השם אלוקיך את שבותך ודחימך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר נכרחה השם אלוקיך שם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, אבל זה מגיע בפרשה הבאה, חכו רגע. אתם תהיו שם בעמים שהשם הפיץ אתכם, אם יהיה מדחך מקצה השמיים, משם מקבתך השם אלוקיך, משם מקרחיך, אבל מה? אתה תשוב אל השם ועד השם ישוב אליך. למה זה כל כך חשוב? כאן יש נקודה כל כך יפה. כשאנחנו אומרים כל יום, מי שאומר את העיקרי אמונה, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אנחנו מאמינים שהמשיח יבוא בעזרת השם, ואף על פי שיתממה. אבל יש בעיה. הרמב״ם פוסק להלכה שאין ישראל מגלים אלא בתשובה. המשיח לא יבוא עם עם ישראל לחזור בתשובה. אז איך אנחנו יכולים להגיד בכזה ביטחון, אני מאמין בביאת המשיח שיבוא בכל יום? איך הוא יבוא אם לא נחזור בתשובה? וכאן אומר הרב סולובייצ'יק דבר מדהים. הוא אומר, האמונה שלנו בביאת המשיח היא האמונה שעם ישראל יכול לחזור בתשובה. אנחנו מאמינים בכוח של עם ישראל להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואז, אחרי שאנחנו נשוב אל השם, שובו אליי ואשובה אליכם. אבל בעצם זה אומר שכשאנחנו מסיימים את ההפטרה שאת הפתוחה של כי תבוא וכואב לנו, איך אין סיומת טובה, הסיומת, ה-happy end, הבשורה מגיעה בפרשה הבאה, אתם תשובו, ולא רק זה, התורה מבטיחה לנו שנשוב, ושבת עד השם אלוקיך, הרמב״ם בעצמו כותב, וכשהרמב״ם פוסק שאין ישראל מגלים אליו בתשובה, הרמב״ם כאילו נבהל לרגע. איך אני אומר דבר כזה, מה יקרה אם לא ישוב? הוא אומר, הרמב״ם כבר הבטיחה תורה שסופם לשוב, שנאמר ושבת עד השם אלוקיך. ועכשיו בימים האלה של אלול, תחשבי כמה התורה מאמינה בנו. אני כשהייתי בחינוך, הייתי עוסק בחינוך עם תלמידים, אני חושב שאחד הנקודות הכי קשות שיש בתחום של החינוך זה לגרום לתלמיד להאמין בעצמו. הלוואי והתלמידים שלנו יאמינו בעצמם כמו שאנחנו מאמינים בהם. וכאן התורה מאמינה בעם ישראל, לפעמים הרבה יותר ממה שעם ישראל מאמין בעצמו. התורה אומרת, אני מאמינה שיום אחד אתה תשוב, ואז הקדוש ברוך הוא ישוב אליך. זה כל כך יפה לקרוא את זה ולהבין שזה העומק של האמונה בביאת המשיח. האמונה שעם ישראל יום אחד ישוב.
מדהים והלוואי. זה טוב שאתה מקדים לנו מראש שיש, גם אם הפרשה נגמרת בעצב, אז יש למה לחכות לשבוע הבא, וזה השתפר. וזהו, בברכת בשורות טובות לעם ישראל, באמת
שאני מתבשר בשורות טובות. בשורות טובות, ימי הרחמים והסליחות, ואני חושב שזה בדיוק באמת הזמנים האלה שבהם אנחנו מקבלים את המסר הזה שכל אחד שומע. אני אומר, אם נסתובב כולנו שם בחוץ בחודש אלול, וכל אחד נסתובב ואומר, היי, הקדוש ברוך הוא מאמין בי, באמת מאמין בי. ומדברים על הימים האלה, המלך בשדה, אני לדודי, דודי לי, מה זה אני לדודי, לדודי לי? תחשבי, וכל אחד יכול להבין כמה המושג של יחסים, גם בין אישיים דיונים מושתים על האמון. אם רק כולנו היינו יכולים להסתכל מסביבנו ולתת אמון במי שנמצא לידינו, הרי ההלכה הראשונה בשולחן ערוך, וזה התגבר כארי ואל התבייש בפני המלעיגים עליו. למה השולחן ערוך פותח את הספר שלו באמירה הגדולה הזאת ואל התבייש בפני המלעיגים עליו? כי כולנו מנסים לשוב, להשתנות. כל בן אדם קם בבוקר אומר, היי, יהיה לי היום יום טוב, אני אעשה דברים טובים. אבל מה קורה? עומד שם מישהו לידו ומסתכל עליו.
אבל אז החיים.
לו,
אז החיים.
כן. הוא אומר, מה, באמת תעשה משהו אחר? אם ניתן אמון באחרים וניתן אמון בעצמנו, דברים באמת יכולים להשתנות. וזה המסר של תשובה.
אמן. תודה רבה, רב נחמיה שטיינברג.
תודה רבה לך.
רב קהילתו ליצחק בירושלים, ושנתבשר רק בשורות טובות.
אמן, תודה.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
חזרתי אליכם, 10:26 עכשיו. אני חייבת להגיד שאני מתקשה להעביר את השידור הזה, אני כנראה לא סתם, לא בחרתי בשידורי אקטואליה, כי אני... קיצור, כואב קשה, אבל התכנסנו פה היום, והשם רצה אותנו פה היום, אז אנחנו נמצא את המיטב, ועכשיו לאישה מהממת, 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 שאני עוקבת אחרי הרבה שנים ברשת, קוראים לה אלישבע גרוניך, בטוח שמעתם את השם שלה, לפני כמה שנים, או הרבה שנים, תכף תספר לנו, פותרה מעבודתה כמורה, והיא פשוט ישבה והתחילה לחקור מה קרה לה שם. פידבקים מהתלמידות ומהמורות היו טובים, אבל זה לא הספיק כדי להשאיר אותה במערכת. ומפה לשם נהייתה אלישבע גרוניך שהרבה מאיתנו מכירות. שלום אלישבע.
אהלן, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה שלומך? איזה כיף להיות פה.
אני אמרתי מה שלומי, שלומי טוב, אני קצת עצובה, קצת הרבה עצובה. אולי היו צריכים לקחת לי את הטלפון לפני השידור, ואז לא הייתי קוראת עדכונים כזה ומוסך הדעת וכואבת, ואולי זה בסדר להעביר ככה שידור...
וואו, את אומרת, אפילו לא בעניינים, אבל...
אז אני לא אדכן אותך.
אני אעבור אחרי השידור.
אעבור אחרי השידור. יום במדינת ישראל, מה נגיד?
וואו, וואו, מורכב.
מורכב. אבל שומעים אותך ושומעים את האנרגיות מיד. יש כאילו מצב שמתקשרים אלייך ואת כזה בבאסה?
חד משמעי, חד משמעי. יותר מבאסה. להפך, כל מה שאני מלמדת נשים שהדרך להיות אנשים עם אנרגיות, זה רק מי שמסוגל להתמסר גם לכאב. אין דרך אחרת. זה הדרך היחידה לחיות בעוצמה. כאילו צריכה להרגיש את כל רצף הרגשות, ואז זה גם השמחת חיים באמת אמיתית, ולא זיוף חיצוני, אלא משהו שבאמת בא מבפנים.
אז באמת אני רוצה לחזור איתך אחורה. כמה שנים מדובר כהיית מורה?
אז אני בגיל 28, אם אני לא טועה, וואו, זה לפני 10 שנים.
יפה,
הייתי מחנכת, כן. אני מאוד אוהבת ללמד, מאוד נהנית מזה.
את עדיין מלמדת, כן.
זהו, פשוט בפורמט אחר. ואני יקית, אז כשאני באה לעבודה, אני עושה את 100% שלי פלוס, כן?
כן.
אז השקעתי את הנשמה, וככה, באמת היה פידבקים טובים מהבנות, זה היה מקום חדש שעברנו אליו, וככה, אמרו לנו שזה מוסד מדהים, ו... וככה, המנהלת לא הייתה מרוצה, אבל כל השנה היא לא הייתה מרוצה, ובסוף שנה היא ראה שפשוט לא נוכל לעבוד ביחד, שהחיבור בינינו לא טוב, ופותרתי.
וואו.
ואז, כן, ושם הבנתי שהחיים חייבת להיות דרך אחרת, שכאילו באמת, תמיד אמרו שצריך לצאת לעבוד קשה כדי להגיע תוצאות, צריך לשלם מחירים, שהחיים מורכבים, שכאילו אימהות צריך לשלם מחירים בקריירה, בזוגיות, זה עבודה קשה וויתורים, וכאילו המון משפטים שדי מבאסים כשחושבים עליהם, שכאילו הדרך צריכה להיות מאוד מורכבת וקשה כדי להגיע תוצאות.
ואם זה קל זה חשוד. אם זה קל, חשוד, זה כנראה
כן, אם זה כסף מהיר, נאבד אותו. כן. וכאילו, במסרים שכאילו אומרים, כאילו, אם את עכשיו התבגרת, את בן אדם בוגר, זה החיים. הם לא פיקניק. ושם נפל לי הסימון שהנה, השקעתי את הנשמה, ובאמת מתחלתי לעוד משהו אחד שאחלתי לעשות, וזה התפוצץ לי בפנים, את חייבת להיות דרך אחרת, חייבת דרך לחיות שאנחנו נהנים מהדרך, ומגיעים התוצאות, ושהדרך לא פחות מהנה מהתוצאות עצמם. ובאמת התחלתי ללמוד ולחקור, וגם המון המון מקורות ביהדות מדהימים שככה מצאתי, ואנשים שחיים ככה בכל מיני תחומים, אם זה בזוגיות, אם זה בכסף, אם זה באימהות או במימוש עצמי בעבודה, וראיתי שיש חוקיות שחוזרת על עצמה, ושגם מותאמת לנשים, כי נשים אנחנו מאוד מאוד שונות מגברים מבחינה רגשית, והתחלתי ליישם ולראות אצלי שזה עובד, ואז התחילו, תיאת, חברות לשאולתי מה אני עושה, והתחלתי למה אותם, וראיתי שהביטחון עצמי של נשים גדל, האנרגיות שלהם עולות, פתאום המערכות יחסים שלהם להיות קרובות יותר, הן מקבלות את היחס שהן רוצות.
והכל משיק להכל.
זה, כן, חד משמעית. בסוף, כשפותרים דברים מהשורש, אז כאילו זה משפיע על כל הסימפטומים. כמו בן אדם שמתחיל לאכול בריא, ופתאום את יודעת, כאילו הלחץ דם שלו יורד, הסכרת שלו מתאזנת, כאילו, כשאתה עושה שינוי מהותי מהשורש, אז זה ישפיע על כל תחומי החיים. אין מצב שזה ישפיע רק בתחום אחד.
ומה זה בגדול המתודה הזו? בלי להיכנס לקורס המלא.
אז שתי דברים. הדבר הראשון זה קודם כל, בעצם, כאילו, אני מאמין שלנו, זה שמה שאת רוצה נועד עבורך. אם את רוצה בעל קשוב שחוזר הביתה מוקדם ורק רוצה להקשיב לך, זה נועד עבורך. אם את רוצה יותר כסף בחשבון בנק, זה נועד עבורך. אם את רוצה קשר יותר קרוב עם הילדים, כל מה שאת רוצה זה לא פינוק או פריבילגיה, כמו שרוב אנשים חושבות, אלא זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן את זה בצורת רצון, כי הוא רוצה שבאמת ניישם, נגיע לייעוד שלנו, כן? אז ברגע שהוא עוטף את זה ברצון, הוא יודע שטוב, יהיה לנו מאוד קל, בוא נגיד, להתמסר לזה. ואם זה עדיין לא קורה, כמו שהרבה מאיתנו חובות תקיעות בחיים בכל מיני תחומים, זה לא בגלל שזה לא נועד עבורנו, זה כי יש שם מחסום ברגשי. בעצם ברגע שיש לנו רגשות שלא קיבלו מענה, דברים שהודחקו במשך שנים, זה ממש יחסום אותנו בפועל מלהשיג את מה שאנחנו רוצות בחיים, ולכן כל השיטה עובדת לתת מענה רגשי, באמת להתחיל לעבוד נכון עם העולם הרגשי שלנו, מאוד שונה ממה שמלמדים היום בחוץ, של חשיבה, זה ממש ההפך מחשיבה חיובית.
מה את אומרת? וואו, מה כן. זאת אומרת?
שהיום, כאילו, כביכול, אנחנו מאוד מפותחים. יש לנו, תיאת, כל אמרנו, תחשוב חיובי, תתגברי על הפחד, תיאת, כאילו, כל הדבר, אמירות כאלה שהם כאילו, וואו, איזה יופי, כאילו, ככה אני אהיה חיובי. אבל אם נקשיב לגוף שלנו, מתי אומרים לנו לחשוב חיובי? כשכואב לנו, נכון? כשקיבלנו בשורה קשה, כשהתאכזבנו ממשהו שרצינו להצליח בו, אז אומרים לנו, טוב, תראי לפחות מה יש, נכון, תודי על מה שיש. וזה כאילו משהו שיש בו המון מאמץ. כלומר, הגוף מתנגד, ואנחנו, לא, אני אהיה חיובית, אני אתעלם מהגוף שלי. אבל הגוף לא משקר, הרגשות שם רוצים התייחסות ומענה, ובאיזשהו מקום זה חוסר אמון בזה שאני חיובית מעצמי. והשיטה אומרת שברגע שאת נותנת מקום דווקא לכאב ולאכזבה, ולמקומות האלה, מה שקורה רגע שמקבל התייחסות, הוא מתמוסס, הוא נעלם, ומה שעולה שם באופן טבעי, זה המון חיוביות. אבל זה לא מתוך מאמץ לחשוב חיובי כשקשה לי, אלא לכאוב את זה, כן? והרבה אנשים חושבים שזה כאילו מזעזע שמותר לכאוב, או להיות שם, אבל אם נסתכל אפילו על תת ספר תהילים, דוד המלך, הוא משתף בכאב. הוא לא רק מדבר, הוא לא בכל קושי אומר כמה מדהים, אלא הוא גם שתף כשכואב לו ושעצוב לו, וזה הגדולה, היכולת להיות שם מתוך אמונה שכשאני יעבור דרך הרגשות, החיוביות הטבעית שלי תצא מעצמה, אבל זה איפה, בלי מאמץ.
אבל איפה באמת עובר הגבול בין קורבנות ל... כי יש אנשים שמבלים חיים שלמים בבריכת הקורבנות המנחמת.
נכון, קודם כל זו שאלה מעולה, כי זה דיוק סופר חשוב, והרבה אנשים מתבלבלים בו. כאילו, באמת הקורבנות זה משהו שמשאיר אותנו לנצח כקורבנות, משהו מאוד חסר עונים אל מול המציאות, וממש לא מקום שמאפשר לנו ליצור את המציאות שאנחנו רוצים, כן. או להיות שותפים לה, כן? כן. וההבדל הוא בעצם, קורבנות זה מקום שבעצם אני עם אצבע מאשימה, כלפי מישהו או כלפי עצמי, שזה לא משנה, זה יכול להיות אמא שלי, אחותי, המציאות, כאילו, רק אני לא מתקבלת לעבודה, או אני, כאילו, למה לי אין קריזמה, כן? אבל ברגע שהאצבע שלי, אני מחפשת מי להאשים, אני בכלל לא עוסקת בעצמי, אני עוסקת כאילו בחיפוש אשמים, שזה בריחה מהכאב. אנשים חושבים שקורבנות זה נתינת מקום לכאב, אבל זה הבריחה הכי גדולה. הנתינת מקום לכאב זה להבין שנייה מה באמת הרגשתי שם כשלא התקבלתי לעבודה, אם הרגשתי לא שווה, אם הרגשתי כישלון, אם הרגשתי לא אהובה, ולשהות שם זה בוודאות ישתחרר. אבל אם אני עסוקה והמנהלת הזאת לא קיבלה אותי, או זה בגלל שאמא שלי גידלה אותי ככה וככה, אז שם אני לעולם לא אצא מזה, כי אני בלופים שלא באמת נוגעים בנקודה האמיתית, שזה הרגש. בעצם התעסקות במי השם, במקום התעסקות באמת במה קרה פה, וזה דורש המון אומץ וחשיפה לדעת ברגשות העמוקים, המון כנות מול עצמנו, אבל זה תמיד ישתחרר, אין אופציה אחרת.
ציינת מקודם שגם מצאת הרבה מקורות ביהדות, ואני אשמח לשמוע לפחות על מקור אחד לזה, אבל לפני כן אני רוצה לשאול, בעצם את מעבירה קורסים, נכון? לכמה נשים ביחד? כמה נשים נגיד משתתפות בקורס?
וואו, יש לנו כבר היום מעל 2,500 בוגרות שלפות על החיים.
כן, ירבו. אבל נגיד קורס ספציפי, כמה אנשים משתתפות?
זה קורסים אינטרנטיים, אז מה שקורה שם יש לנו מנטורית שמלוות, וכל מנטורית יש שם מכסה, כלומר מנטורית לא מלווה יותר מ-20 נשים. אז אנחנו לפי כמות המנטורות שמלוות, כי בעצם יש ליווי אישי, אז הן צריכות לקבל כל אחת גם מענה.
זה מה שבאתי לשאול, כאילו את אומרת, אני נמצאת בקצה אחד של החדר, בקצה שני יש את הרצון שלי, כמו שאת אומרת, עכשיו אני רוצה בית חדש או רכב חדש, ואת אומרת, אם יש לך את הרצון, אז זה מה שהשם רוצה. אבל בדרך לשם, יש לי 3 טראומות לטפל בהם, אבל אני בקורס עם עוד 20 נשים, אז...
נכון.
איך זה עובד? כי זה נראה לי, אי אפשר חדר טיפול ל-20 נשים ביחד.
זה, כי זה שונה, זה לא, זה באמת, זה גישה טיפה שונה. גם שמבינים את השיטה, מבינים שהיא עובדת אחרת. אם בהרבה סוגי טיפול, בעצם הבן אדם יושב ומספר הרבה על העבר שלו, כן? ואנחנו מתעסקים בעיקר שם שאין בזה שום דבר פסול. הרבה פעמים רק הפריקה היא כבר מרפאת. את יודעת, לשתף במה עברת זה דבר נהדר. אבל בעצם הרבה פעמים שאני פוגשת נשים שהיו בטיפול נגיד והגיעו ועדיין היה להם איזה תקיעויות, הם הרגישו שבעצם מה שחסר להם זה איזשהו כלי פרקטי לעזור לעצמם, וגם שאם הן מסיימות את הטיפול, הן תלויות במטפל לנצח. כלומר, לבד הן לא יכולות. ופה בעצם המטרה היא להפוך כל אחת למטפלת של עצמה. שמה שזה אומר, אני ממש מלמדת גם את הכלים. כלומר, כל אישה יכולה לעזור עצמה גם הרבה אחרי הקורס. אנחנו ממשיכים לקבל הודעות גם קצת 5 שנים אחרי, מנשים שעדיין מיישמות ורואות הוצאות, וזה כיף לראות שלהפך, זה רק הולך וגדל, מהשינויים, אבל הרעיון הוא באמת כלים פרקטיים, וגם את התיאוריה אני מסבירה. כלומר, בסוף, מה שהפידבקים שאנחנו מקבלים, זה כמה הדברים פשוטים, וכמה כביכול סיבכנו את החיים. עכשיו, זה שהם פשוטים, לא אומר שהם לא דורשים אומץ, חשוב לי להגיד את זה, כן? דורש ים של אומץ לחיות ככה. כי זה להיפגש חזיתית עם עצמנו, וכדי כמו עם כל הפחדים שלנו. אבל זה מאוד נעים, זה מאוד מתגמל, והתוצאות כאילו, הן מדברות בעד עצמם, כן? כשפתאום את מקבלת את הערכה שאת רוצה, את מקבלת את האהבה שאת רוצה, את מסתובבת בעולם שמחה יותר, אז את הולכת על זה. אבל בעצם כל הכלים כל כך פשוטים, וכל כך פרקטיים, וכל כך גם מותאמים לאישה. כלומר, אם אמרנו שחשיבה חיובית, הגוף מתנגד, פה כל הכלים את רק רוצה לעשות כי הם נעימים. כמו שאמרתי, הדרך נעימה לא פחות מהתוצאה. ולכן נשים גם מגיעות לשינויים מאוד מרגשים. נשים שהיו על סף גירושי, נשים ש...
לא, באתי לשאול אותך אם עולה לך ככה איזה מקרה, איזה מישהי שהשתנו לה החיים, מה ש...
וואו. אז האמת שאנחנו מקבלים... יש המון. אני יכולה לספר לך על מישהי שהגיעה אלינו, והיא כבר, כאילו, היא אמרה לי שהם כבר פתחו תיק ברבנות, כאילו כבר, זה היה הסוף, כאילו מבחינתה, כי היא הרגישה שכאילו, אין, היא עשתה טעות, היא התחתנה עם בנם הנכון, הוא לא רואה אותה, הוא לא מבין אותה, הם כל היום רבים על כל דבר, והיא ניסתה, באמת, היא ניסתה להיות כביכול אישה טובה, ותראית, כאילו לבוא לקראת ולהבין, והיא הרגישה שכבר, שאין תקווה, כאילו באמת שהיא ניסתה הכל, והיא התחילה ליישם את הכלים, קודם כל זה עצמך, ואחר כך זה גם בתקשורת עם האחר, אם זה בזוגיות, אז יהיה בזוגיות, והשינויים שהם ראו הם מטורפים, ברמה שכשהיה לנו כנס בוגרות, אנחנו הופיעים לעשות כזה כנסי ענק, אז שאלתי להם חייבת לבוא לספר את הסיפור שלה, אז היא אמרה, תקשיבי, אנחנו בימים עמוסים, אבל בעלי שמע שביקש, אמרה, תקשיבי טוב, אני מסיע אותך, את חייבת לעמוד שם על הבמה, ולספר לכולם את הסיפור שלנו, שהבית שלנו היה על סף פירוק, ולא טוב לנו עכשיו, ובסדר, כאילו אנחנו לא על סף פירוק, מדהים לנו, ומבחינתי זה השליחות שלך, אז הוא כאילו הסיע אותם, גרים בצפון, הגיעו עד המרכז, והיא אחת מיני רבות, וזוגיות זה רק תחום אחד, אבל כאילו זה לא מהפך של כאילו עצרתי את הבעיה, כן? שכאילו כבר אין ביקורת, אלא המקום שנהיה מאוד מאוד טוב בו, כן? שזה המטרה שלנו, באמת לחיות בענק. אז באמת יש בכל התחום, יש כל כך הרבה סיפורים, אבל זה באמת מרגש לראות איך אישה בכוחות עצמה, כשהיא חיה ככה, יכולה ליצור שינויים מבורכים, ממש, וזה לא בשמיים, זה לא רק ליחידות סגולה.
מדהים. ובאמת, איפה ראית מקורות ביהדות, דברים שפתאום תמכו, ואת אומרת...
אז האמת שברגע אז הרבה מבוסס על חסידות, וגם הרבה הרבה על הרב קוק, שבאמת החיבורים שם, שכאילו היכולת, החיבורים בין חומר לרוח, המקום של שמדברים, כל מי שעוסק בגאולה בעצם, כי הגאולה זה המצב המתוקן, וגאולה זה מצב שאנחנו שואפים, מה אנחנו מדברים על הגאולה? הכל טוב, נכון? שלום עולמי, שפע כלכלי, בגאולה, כאילו, יהיה כולם טוב, במשפחות הפרטיות ובתורם. אז כאילו, כל השאיפה הזאת להגיע למצב המתוקן, ממש נותנים לנו כלים איך להגיע לשם. ואנחנו רואים, נגיד, אפילו, עכשיו שהייתי שבה, מה אומרים לנו? כאילו, כל מי שנכון מתאבל על ירושלים, רואה בבניינה. אבל אומרים לנו יותר מזה, מי שלא מתאבל, לא רואה בבניינה. עכשיו, זה לא כאילו כי אתה נהנש, זה באמת שמי שלא כואב את הכאב, הוא לא יראה את השמחה, כי הכאב הוא שער לשמחה. כלומר, רק כשאתה מוכן להיות נוכח בכאב, הכאב נהפך במקום למקום של לשקוע בו, הוא נהפך למקפצה. וזה נכון בכל תחום, אתה יודעת, כאילו יש אין סוף מקורות, גם הדברים שאנחנו לומדים בזוגיות, אבל הכל נמצא ביהדות. היהדות היא באמת, היא הדבר הכי מדהים והכי מתקדם שיש. הרבה פעמים נשים, בגלל שזה קורס לנשים, אז הרבה נשים מגיעות מכל מיני מתענים ושאלות, אבל כשלומדים באמת לעומק, זה מדהים, גם בזוגיות, כאילו איך היהדות מכבדת את האישה וכמה... אין שום דבר שמתקרב לזה, כאילו כמה באמת היא דואגת שאלה הכי טוב שיש, כשבאמת הולכים לפי הדרכה הנכונה, זה מטורף. זה ממש בכל תחום.
אלישבע גרונך, תמשיכי לעוף ולתת כנפיים לעוד הרבה נשים.
תודה רבה.
ותודה עלייך, מתנה לעולם.
תודה ענקית, ושטוב שיהיה יום טוב ובשורות טובות.
אמן, אמן, בשורות טובות, כמעט שבת שלום, תודה.
יאללה.
ביי. כל כבודה עם הניה שוחט. 44 דקות עכשיו אחרי השעה 10, ועכשיו אנחנו באמת שבועיים לפני סוף שנה, וזה ככה גם הירורים על השנה שחלפה, וגם תוכניות לשנה הקרובה. בוקר טוב לדיני רוזנפלד, שגם אסטרולוגית, וגם עושה סדנאות חזון, מה שלומך?
ברוך השם מצוין, רק לא אסטרולוגית, נומרולוגית.
נומרולוגית, סליחה, סליחה.
חזרתי שפתח בשבילי את ההקדמה של ה-44 אחרי השעה 10. שמעתי מספרים, שמחתי.
זהו, אני עוד מעט רוצה לשמוע ממך על הסיפור הזה, עם זה שאנחנו רואים בטלפון את כל הספרות אותו דבר, אם זה מיתוס או שזה אמיתי הסיפור הזה, שזה משהו רוחני, אבל... אבל תראי, קודם כל זה באמת תחומים שאני לא רואה הרבה נשים חרדיות שעוסקות בהם.
נכון.
אני, כל, תמיד כזה, יש לזה ריח כזה של רגע, מותר לעשות בזה, אסור לעסוק בזה. ויותר מזה, האם זה קשור לסדנאות החזון שאת עושה, או שזה בנוסף?
בנוסף זה קשור. זאת אומרת, יש לזה איזשהו, אני אסביר. בעצם, שאתה יודע, את המספרים שלך, נומרולוגיה קודם כל.
כן.
להבדיל מהאסטרולוגיה, אסטרולוגיה מתעסקת במזלות, בשעת הלידה, בכוכבים של השמיים, אין לי בכלל מושג בהם. ונומרולוגיה מתעסקת במספרים. נומרולוגיה היא לוגיקה, היא בכלל לא מיסטיקה, שזה אגב עונה על השאלה שלך, האם מותר להתעסק בזה. אין בשיטת הנומרולוגיה שום דבר מיסטי, שום דבר של רוחניות, ולכן היא מותרת. ובאמת, המקום הזה, כשאתה מכיר את הכאילו צופן שלך, אני קוראת איזה ברקוד, שמה בעצם אומר יום הלידה, תאריך הלידה, מה אומרים המספרים עליך, זה ככה מרכיב את המפה השלמה, ומשם אתה מכיר הרבה מאוד דברים. עכשיו אני...
איך הגעת לזה?
חייבת לדיין משפט. אני הלכתי ללמוד את זה סקפטית מאוד.
כן.
הלכתי ללמוד פנבת לימודים, אבל השיטה שזה עובד ומראה ומוכיח, אני מאז מאמינה בצופן הנומרולוגי הזה. ואוהבת, אוהבת להבין את העולם כמספרים, ולקרוא דברים לפי המספר שלו.
זאת אומרת, בת סקפטית, אבל אז התחלת ללמוד. איך בכלל הגעת לזה? איך... התוודעת לתחום?
הגעתי לזה רק מאהבת לימודיי, מאהבת כמה שאני אוהבת ללמוד ולדעת ולחפור ולבדוק. וככה הלכתי לזה תוך כדי תנועה, והתחברתי, התחברתי, אהבתי.
את יכולה לתת לי דוגמה באמת למאזיננו הסקפטים על כמה מדויק הדבר הזה, בלי כמובן להיכנס לשמות ופרטים, אבל באמת אני... זה עלול להתאפס הרבה פעמים, ממבו ג'מבו.
כמה מדויק הדבר הזה, אני אענה על זה, לא לפני שאני אדגיש, לפני שהולכים לנומרולוגית, לא משנה איפה, לפני כמה מדויק, זה מה אני לא רוצה, לפי נומרולוגיה. זאת אומרת, אני אסביר לכם עכשיו כמה זה מדויק וכמה זה עובד, אבל... אני אסביר כמה זה עובד, אבל אני אדגיש חד משמעית שלא מדובר במקצוע... לא טיפולי ולא מקצועי, זאת אומרת, כן. זה לא אנשי מקצוע.
כן.
את זה אני רוצה להדגיש לפני הכל, כי הרבה מאוד פעמים אנחנו מגיעים לנומרולוגיה לקבל תשובות וקצת מתבלבלים בדרך.
כן.
אז לא.
פחות להתייעץ על עניינים עכשיו הניתוח בחול.
רפואים, רוחניים, כן. בריאותיים, נפשיים, לא. עכשיו כמה זה באמת עובד? עובד מאוד מאוד הרבה. מגיעים אל האנשים, הם מספרים לי כמה הם מרגישים תקיעות, כמה הם קמים בבוקר לא טוב להם, כמה הם לא מגיעים מה קורה, הכל כל כך טוב. הבית, הילדים, הם אמורים להיות בתקופה מאוד מאוד מאושרת. ואז אנחנו פותחים את המפה, ומגלים הרבה מאוד תשובות מדהימות. זה יכול להיות על ייעוד, זה יכול להיות על עבודה לא מדויקת, זה יכול להיות על איזשהו דווקא התקדמות שלא נעשתה, וזה יכול להיות סתם שנה של הקשבה, וכשבן אדם בעצם מקבל שיקוף, ופתאום אומרים כזה, איך את יודעת? איך את יודעת שעברתי שדירה השנה שעברה? ואיך את יודעת שאני עובדת בניהול? ואיך את יודעת שהחלום הכי גדול שלי זה בכלל לעשות הסבה ולהיות רופאה? ופתאום כשאתה מקבל את זה איזשהו שיקוף, אולי אפילו שיקוף מהמפה, הרבה מאוד תשובות נענות על. וזה פשוט כלי שהוא לא טיפולי, והוא כליל, והוא נותן כל כך הרבה תשובות, שזה האני מאמין שלי בנומרולוגיה. זה פה תכירי עוד כלי מדהים ומטורף וחזק שעוזר לך. אפרופו עזרה, המספרים שלי מול המספרים של הילדים שלי. יכול לפתור כל כך הרבה. כמו הייתה אצלי מישהו בייעוד, והביאה לי את הגדולה שלה, וכל מיני אמרתי, תקשיב, זה לא הולך, זה לא הולך, זה לא קורה. אמרתי, את יודעת מה טוב, תביא את המספר, את התאריך לידה שלה. ואז אני אמרתי,
הלועזי אגב?
הלועזי. ולמה הלועזי? כי הגויים הולכים לפי חוכמת השמש, היהודים לפי חוכמת הירח. התאריך העברי הוא על הירח, ועל פיו נשתקת ההלכה וכל מה שאנחנו מכירים. והתאריך הלועזי זה החוכמה בגויים תאמין, וזה השמש. ואז היא מביאה את המספר של הבת שלה בחזרה לסיפור הקודם, ואני אומרת, תקשיבי, את אימא פרקטית, את אימא ממוקדת, את אימא של תוצאות, וכל מה שהיא צריכה ממך, רק את ההיכרות במספרים שלה. המספרים שלה זה חקר, המספרים שלה הם אומנים. תצאיר את השנייה מהמספר שלך, תמציא לה המספר שלה, ואני רואה את ההלם של איך את יודעת. איך את יודעת שזה מה שזה, איך את יודעת שזה מה שעובד, איך את יודעת שזה מה שפותר. בלי לפגוש אותה ובלי להיכנס את ההליך טיפולי, שאם יהיה בו צורך, אז לא אני.
כן.
במקום.
איזה יופי, ומילה לסדנת חזון שאת עושה, האם היא קשורה לנומרולוגיה, או שזה עוד כלי שפיתחת, ומה זה בכלל למי שלא יודע?
הסדנת חזון היא סדנה שנעשית בזום, היא קשורה ולא קשורה לנומרולוגיה. היא קשורה לנומרולוגיה, כי אנחנו מחליפים שנה, ולשנה החדשה שמגיעה, 2023 מול 2024 שתגיע, וגם תשפ"ג מול תשפ"ד במספרים שלה, יש כוח מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת, מה התדר של השנה שחלפה, שאגב התדר שלה היה הרבה מאוד הסתכלות, שאלות ולאני מול העבודה, אני מול עצמי, אני מול מה נכון לי, לשנה הבאה שמגיעה שהיא תהיה שונה לגמרי. לשנה הבאה תבקש מאיתנו תשובות, תבקש מאיתנו הרבה יותר תוצאות על השאלות שנשאלו בשנה הזאת.
עכשיו אני בלחץ.
וגם, בכלל לא, אני חושבת שמגיעה שנה מה זה משמחת וטובה.
אוקיי.
כאילו השנה היינו בשאלות החקר, בשאלות מה קורה, הרבה יותר תוצאתי, הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר התקדמות. והדבר הנוסף שבסדנת חזון, שזה לא קשור לנומרולוגיה, זה המנטרות, זה איך אני נותנת לעצמי כוח להגשים את השנה החדשה, איך אני לא מגיעה אליה מתוך תסכול, איך אני לא מגיעה אליה מתוך מקום שמרגיש לא מתקדם, או שמרגיש קצת עצוב, או שמרגיש לא במקום. איך אני משנה את הדיבור הזה? זה דיבור מרים, זה דיבור מקדם. איך אני מקבלת את השנה בשתי ידיים פתוחות? הכי טוב שאפשר. וכמובן, לוח חזון, שהוא אחד הכלים שאני הכי אוהבת.
לוח פיזי ממש?
לוח פיזי ממש.
שיש, מה יש בו? יש בו תמונות, טקסטים, מה?
יש דרך של איך אני עושה את זה נכון. יש איזושהי ככה שיטה של איך אני עושה את זה נכון, ואני מזמנת לי את החלומות שאני רוצה. גם פה, כל הסיפור הזה של שמתי בילה בקיסריה על הקיר בשנה אחר כך קניתי, אז כולנו מבינים שזה פשוט לא עובד ככה. אז איך כן
לעשות? למה באמת זה לא עובד? אני חייבת לדעת אחת ולתמיד, למה התמונה של הפרארי לא מתקיימת?
תאמיני לי שאני מצטרפת לשאלה שלך, אני בכלל בעד שכל תמונה שנשים על הקיר תתגשם, לא עבד לי.
מה כן עבד לך?
כן עבד לי לדעת איך לעשות את זה, איך לדייק את זה. מה המנטרות שאני אומרת, וגם על מה זה יושב. אני באמת, באמת, באמת רוצה להיות רזה מידה 32, למה? זה החזון שלי, למה? אני באמת, באמת רוצה סלון גדול, יקר, יפה, רשמעותי, עם 30 מקומות ישיבה, למה? וכשאנחנו מסתכלים לדבר בתוצאות ובחלומות המאוד גדולים שלפעמים עם, בלי אחיזה או עם אחיזה שהיא לא באמת נכונה לנו, אז זה קורה. וזה מוקשם, וזה באמת קורה, וזה אני אומרת לכולם, לא משנה אצלי אצל אחרים, תייקו את החלומות שלכם, תכתבו אותם, תלמדו את המספרים שלכם, תהיו במקום שבאמת עושה לכם טוב.
מקסים. דימי רוזנפלד, נומרולוגית, את רואה, למדתי, מזמינה אתכן להצטרף, לעקוב אחרייך באינסטגרם, אני מניחה, נכון? אם מישהו רוצה...
נכון, דימי רוזנפלד באינסטגרם, נומרולוגיה.
לא, עשית לי חשק, אני מתחילה עכשיו על המפה הזאת.
אני
נתנה לי מפה לחג. אם את מוכרת מפות לחג, מפות
נומרולוגיה.
אני שוקלת.
לגמרי. להכיר את המספרים זה כלי שנותיר כוח.
מעניין.
ואני ממליצה לכל אחת לדעת אותם.
תודה רבה, דיני. מלא הצלחה.
דיני, תודה רבה.
בכיף, ושנתבשר בשורות טובות בעזרת השם.
אמן, בשורות טובות.
טוב, אנחנו חותרות לקראת סיום. כן, 10:55. נגיד תודה לדבורה קיציס גוטמן וללי. הדפים נעלמו לי, ללי. כן, הנה, ללי צדוק. ולאלה ניידונוב על הביצוע הטכני. אני הייתי עניה שוחט, ואני אשים לכם שיר שלצערי לא נשמע אותו עד הסוף, אבל גם אם תשמעו חלק מנו, הוא נורא יפה, הוא של איתן קץ, והוא נקרא ונחה. ואני מקווה שתהיה לנו שבת מנוחה, ושנתבשר בבשורות טובות, ונשלח את הנחומים למשפחות של הפצועים. וזהו, שלא נדע עוד צער, אני הייתי עניה שוחט, ושתהיה לכם כמעט כמעט שבת שלום. מיד אחרינו נתיב רובינזון, נתיב רובינזון בדרכו לאולפן, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.